הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק העשירי והאחרון של הלכות מדין ומוספין. בפרק זה ממשיך הרמב״ם ומסיים את מוספי המועדים השונים, ובתחילת הפרק הוא מדבר על מוסף יום הכיפורים, מוסף סוכות, מוסף שמיני עצרת, לאחר מכן על ניסוך המים, השירה המיוחדת על מוסף סוכות, אופן חלוקת העבודה בין משמרות הכהנים במוספים של סוכות, ובסיום הפרק עוסק הרמב״ם בדיני עירוב נזקי הקורבנות. פותח הרמב״ם בהלכה א', ביום צום כיפור מקריבים קורבן מוסף, כמו קורבן המוסף שמקריבים בראש השנה, שהקורבנות בו הם פר אחד והאיל אחד, והאיל זה הוא הנקרא במשנה איל העם, שהוא האיל הבא משל ציבור, כמו כל קורבנות המוספים, וזהו האיל עליו נאמר בפרשת אחרי, ומעט הדד בני ישראל ייקח שני סעירי זים לחטאת, והאיל אחד לעולה. כדעת רבי שזהו איל המוספים המוזכר בפרשת פנחס, ולא כדעת רבי אלעזר בן רבי שמעון, הסובר שמחוץ לאיל המוספים היו העם מביאים עוד איל. ובכל אופן איל זה בא יחד עם הפר משל הציבור, ובנוסף לכך הכהן הגדול היה מביא פר ואיל משלו. וכן מביאים למוסף יום הכיפורים בנוסף לפר והאיל שבעה כבשים והכל עולות, שהפר והאיל והכבשים הם עולות. הוא שעיר חטאת אחד והוא נאכל לערב במוסף יום הכיפורים מחמת הצום, ששעיר זה של המוספים מזים את דמו על המזבח החיצון ובשרו נאכל לזכרי כהונה כקודשי קודשים, אלא שביום הכיפורים לא ניתן לאוכלו מחמת הצום, ומכיוון שהוא נאכל ליום ולילה, הרי אוכלים אותו במוצאי יום הכיפורים. וקורבנות המוספים הללו מפורשים בתורה בפרשת פנחס, ובעשור לחודש השביעי הזה, והקרבתם עולה להשם ריח ניחוח, פר בן בקר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה שבעת תמימים, ושעיר עיזים אחד חטאת. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' ועוד מקריבין הציבור, בנוסף לקורבנות הציבור שהוזכרו בהלכה הקודמת, שבהם גם היה שעיר חטאת שהוא נאכל, הרי היו מקריבים הציבור עוד שעיר חטאת והוא נשרף, משום שמזים את דמו בקודש הקודשים ובהיכל, ומקטירין את אמוריו על המזבח החיצון, ואת כל שאר הקורבן שורפים בבית הדשן, והשעיר הנשרף הוא השעיר שבן זוגו הוא שעיר המשתלח לעזאזל, שהיו מביאים הציבור שני שעירים בנוסף לשעיר של קורבן המוסף, ועליהם היו עורכים את הגורלות, שהאחד היו מזים מדמו בקודש הקודשים ובהיכל, ובשרו היה נשרף, והשני היה נשלח לעזאזל. והפירוט של כל קורבנות יום הכיפורים, או אופן הקרבתם וסדר העבודה הכללי של יום הכיפורים, התבארו בהרחבה בהלכות מיוחדות בספר זה, הם הלכות עבודת יום הכיפורים. ועד כאן בעניין קורבנות יום הכיפורים, ואתה עובר הרמב״ם לקורבנות המוסף של חג הסוכות. הלכה ג', ביום הראשון של חג הסוכות, מקריבין למוסף היום 13 פרים ושני אילים ו14 כבשים, כולם כל קורבנות אילו הם עולות, וכן מקריבים שעיר חטאת נאכלת, שמזים את דמה על המזבח החיצון ובשרה נאכל לזכרי כהונה בעזרה. וכן בכל יום ויום משיבת ימי החג, מקריבים שני אילים ו14 כבשים ושעיר חטאת, שבכל הקורבנות הללו אין שינוי בין שיבת ימי החג. ורק בפרים יש שינוי במספרם, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', אבל הפרים אינם קריבים בכל ימי החג באותו המספר של היום הראשון, אלא פוחתין אחד בכל יום, שביום הראשון היו מקריבים כאמור 13 פרים, וביום השני של חג הסוכות מקריבים 12 פרים, ובשלישי 11 פרים, וכן בשאר הימים פוחתים בכל יום פר אחד, עד שימצא הקורבן של יום שביעי, הוא או שענה רבה, פרים שבעה, ושאר הקורבנות כמו בכל הימים, אילים שניים, כבשים 14, הכל כל קורבנות אילו הם עולות, ובנוסף לכך שעיר חטאת. וקורבנות אילו של ימי חג הסוכות מפורטים בהרחבה בתורה בפרשת פנחס, מה מספר הקורבנות שמקריבים מכל מין של בהימה בכל יום ימי חג הסוכות. והמספר הכולל של הפרים הקריבים בחג הסוכות הוא 70, שהם באים לחפר על 70 אומות העולם על מנת שירדו גשמים בכל העולם, לפי שבחג הסוכות נידונים על המים. הלכה ה' ביום שמיני עצרת, היום השמיני של חג הסוכות, הנקרא בתורה שמיני עצרת, ביום השמיני עצרת תהיה לכם. מקריבין מוסף היום, פר אחד ואיל אחד ושבעה כבשים, כולן עולות, שכל הקורבנות הללו הם עולות, ובנוסף לכך מקריבים שעיר לחטאת. וזה מוסף בפני עצמו, שקורבנות המוסף של שמיני עצרת אינם באים כהמשך למוספי חג הסוכות, אלא הם מוסף בפני עצמו. ששמיני עצרת נחשב לכמה עניינים כיום טוב בפני עצמו, ולא כחלק מחג הסוכות. ואחד מהם הוא קורבנות המוסף שאינם באים כהמשך לקורבנות המוסף של חג הסוכות, שבכולם מקריבים שני אלים ו-14 כבשים. ופרים במספר פוחת והולך מ-13 עד 7, ואילו בשמיני עצרת המוסף הוא שונה לגמרי, והוא דומה למוסף של ראשי חודשים ורוב החגים, שהוא פר ועיל ושבעה כבשים. והמוסף של שמיני עצרת נמנה גם כמצוות עשה בפני עצמה. והגמרא אומרת שבעוד ש-70 הפרים הקרבים בחג הסוכות הם כנגד 70 אומות העולם, הרי הפר האחד הקרב בשמיני עצרת הוא כנגד עם ישראל שהם אומה יחידה. ומביאה על כך משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו שיעשו לו סעודה גדולה של כמה ימים, וביום האחרון אמר לאוהבו, עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך. ומבאר רש"י כלומר, אין הנאה וקורת רוח בשל אילו, אלא בשלך. ואתה עובר הרמב״ם לעניין ניסוך המים, שהוא דבר מיוחד שיתקיים רק בימי חג הסוכות. על החבב, כל שבעת ימי החג, חג הסוכות, מנסחים, דיינו שופכים, בירוע מפרשים שניסוך הוא כאשר שופכים למקום מסוים, אך לא שפיכה לאיבוד. ובבית המקדש היו במשך כל השנה מנסחים יין, ובימי חג הסוכות, בנוסף לניסוך היין, מנסחים מים על גבי המזבח, ודבר זה של ניסוך המים אינו מפורש בתורה כניסוך היין, אלא הוא הלכה למשה מסיני. והגמרא בתענית מביאה רמז לכך מהתורה שבכל הקורבנות של חג הסוכות כתבה התורה בסיום הקורבנות של כל יום מלבד עולת התמיד מנחתה ונסקה. ובחלק מן הימים כתוב ונסקה בשינויים שיש בהם תוספת אותיות. ביום השני כתוב ונסקהם וביום השישי נאמר ונסחיה שיש כאן תוספות של מם ויוד. ובמוסף של כל יום כתוב כמשפט, ואילו ביום השביעי נאמר כמשפטם, ויש כאן תוספת של עוד מם, יחד מם, יוד ומם, ומכאן רמז לניסוך המים מן התורה. ויחד עם ניסוך היין של תמיד של שחר, היה מנסך את המים לבדו, שבכל יום לאחר הכתרת עברי התמיד של שחר על גבי המזבח, היו מנסחים את היין, ובכל שבעת ימי חג הסוכות, היו באותו הזמן מנסחים אף מים. אך לא היו מערבים אותם יחד, אלא היו מנסחים את היין לבדו ואת המים לבדם. הלכה זין, ואם מהרה ששפך את המים לתוך היין או את היין לתוך המים, וניסך את שניהן מכלי אחד, הרי בדיעבד הוא יעשה ידי חובת ניסוך היין והמים, ואם יקדים את ניסוך המים לזבח, דיינו שניסך את המים לפני הקרבת התמיד של שחר, ואפילו אם נסחן בלילה, הרי בדיעבד הוא יעשה ידי חובת ניסוך המים, ואף על פי שכל הקורבנות קרבים רק ביום, ולפיכך ניסוך היין שהוא בא מחמת קורבן התמיד, אפשר לעשותו רק ביום, ודווקא לאחר הקרבת התמיד, מבאר האבני נזר שניסוך המים בשונה מניסוך היין, אינו בא מחמת קורבן התמיד, אלא מחמת היום של חג הסוכות, ולפיכך אף שזמנו לכתחילה הוא עם ניסוך היין לאחר הקרבת התמיד, מכל מקום בדיעבד עם ניסך את המים לפני קורבן התמיד, ואף בלילה יצא ידי חובתו. ובקרן דיינו בזווית דרומית מערבית של המזבח היה מנסך למעלה מחצי המזבח, דיינו בחציו העליון של המזבח מעל חוט הסקרה, דיינו שניתן היה לנסך אף על קיר המזבח בחציו העליון. אך בהמשך ההלכה כותב הרמב״ם שלכתחילה היה הניסוך בספלים שבראש המזבח. ולאחר הניסוך הרי הכל יורד לשיטין, שהמים והיין היו יורדים לחורים הדקים הנמצאים ביסוד הנקראים שיטין, ודרכם היו יורדים לחלל שתחת היסוד שאפו בכלל השיטין. וכיצד היו עושים את הניסוך? צלוחית, דיינו קנקן של זהב שמחזקת שמכילה שלושה לוגין, כליטר, היה ממלא אותה ממעיין השילוח, שהוא מעיין שהיה מדרום להר הבית. מכיוון שלכתחילה צריכים מים חיים לניסוך, דיינו מי מעיין, שהרי נאמר, ושבתם מים בססון ממעייני הישועה. וכאשר הגיעו לשער המים, שהוא אחד משערי העזרה הדרומיים, והוא נקרא כך משום שדרכו היו מכניסים את המים לניסוך המים, וכן משום שעל פי נבואת יחזקאל ממנו יצא לעתיד לבוא מעיין מים. הרי כאשר הגיעו עם המים ששאבו מהשילוח לשער המים, תקו והריעו ותקו. והגמרא אומרת שתקיעה זו היא משום שמחה, ככתוב ושבתם מים בססון ממעייני הישועה. עלה הכהן לכבש, ופנה לשמאלו שבצד זה הייתה קרן מערבית דרומית של המזבח, שהרי הכבש נמצא לדרום המזבח, ונותן את המים מן הצלוחית לתוך הספל שהיה שם, ושני ספלים של כסף היו שם בקרן דרומית מערבית קבועים במזבח, שבספל המערבי היה מנסך בו את המים, ובספל המזרחי היה מנסך בו את היין של נסך. ומנוקבין היו שני הספלים בתחתיתם כמין שני חותמים דקים, דיינו נקבים דקים כמו הנחיריים של האף, שדרך נקבים אלו היו יורדים היין והמים מהספלים שבראש המזבח לשיטין שביסוד, והספל של המים היה הנקב שלו דק יותר מהנקב שבספל של היין, ועשו כך כדי שיכלה המים עם היין כאחד, שבשני הניסוחים היה מנסך אותה כמות של שלושה לוגין, ומאחר שהיין נווה מהמים ויורד מהספל לאט יותר מהמים, עשו את נקב ספל המים דק יותר משל היין, כדי שהמים ירדו לאט יותר ויסתיים ניסוחם יחד עם ניסוח היין. על החחת, זה הכהן שמנסך את המים, היו אומרים לו, אגבה ידך, כדי שיראו שהוא מנסך את המים אל הספל, והיו אומרים לו זאת מפני שפעם אחת ניסך הכהן את המים על רגליו ולא בתוך הספל, הורגמו כל העם באתרוגיהן, שהיו בידם את אתרוגי המצווה של חג הסוכות, שאמרו צדוקי הוא הכהן, שהן אומרים שהן מנסכין מים, שניסוך המים בחג אינו מפורש בכתוב, אלא הוא הלכה למשה מסיני, וכאמור יש לו רמז בכתוב. והצדוקים אינם מאמינים בתורה שבעל פה, ולפיכך הם אומרים שאין מנסכין מים, ולכן היו אומרים למנסך להגביה את ידו, כדי שיראו שהוא מנסך את המים כדין לתוך הספל. הלכה תת וכמעשהו בכל כך מעשהו בשבת, שהיו מנסכים מים באחד מימי חג הסוכות שחל בשבת, בדיוק כפי שהיו מנסכים בחול, אלא שהיה ממלא את המים ממעיין השילוח מערב שבת, שלא ניתן היה לעשות זאת בשבת משום איסור ההוצאה מרשות לרשות. הוא ממלא את המים בחבית של זהב, ואינה מכלי השרת, דאף שלדעת הרמב״ם ניתן למלא בכלי שרת בכוונה שהמים לא יתקדשו מחמת הכלי, שאז הם אינם מתקדשים. מכל מקום חששו חכמים שמה יאמרו הרועים שמילו את המים לצורך קידוש ידיים ורגליים, מתוך כוונה שיתקדשו המים וכשיראו שמנסחים את המים, יאמרו שאין הלינה פוסלת את הנסחים. ולאחר שהיה ממלא את המים ערב שבת ומניחה בלשכה באחת מלשכות העזרה, ולמחר בשבת ממלא ממנה בצלוחית שממנה היה מנסך את המים על המזבח, שאם מכלי השרת ובה היה מקדש את המים. וזאת בשונה משאר ימי חג הסוכות שאינם שבת, שהיה שואב את המים לכתחילה באותה צלוחית מכלי השרת שבה היה מנסחם על גבי המזבח. הלכה יוד, ואם נשפחה, שלאחר שכבר נכנסה השבת נשפחו המים ששאב בחבית מערב שבת, או נתגלתה שכיסוי החבית הוסר ונתגלו המים שבתוכה, והם סולים לניסוך, משום שהם אסורים בשתייה מחשש שמה הטיל בהם הנחש את הרסו, ולומדים מהכתוב ממשקי ישראל, שכל דבר שאינו ראוי לאכילה או לשתיית אדם, פסול הוא למזבח, וכאשר המים נשפחו או נתגלו בשבת, שוב לא ניתן לשאוב מים חדשים מהשילוח משום איסור הוצאה, הרי הוא ממלא מים מן הכיור, כיור הנחושת שעמד בעזרה שממנו היו מקדשים הכהנים את ידיהם ורגליהם, ומנסך את אותם המים על גבי המזבח, שהמים שבכיור לא היו נפסלים בלינה משום שהיו משקים אותם בתוך מקווה. והמים שבכיור לא היו חייבים להיות מי מעיין, ולפיכך לכתחילה היו שואבים מים מן השילוח, כפי שנאמר הושבתם מים בססון ממעייני הישועה, ורק בדיעבד, כאשר הם נשארו בשבת ללא מי מעיין, היו ממלאים מים מהכיור אף שאינם מי מעיין. ועד כאן עניין ניסוך המים. הלכה י' א', בכל יום ויום מימי החג, חג הסוכות, היו אומרים הלוויים שירה בפני עצמה על קורבן מוסף היום. דיינו שבעת ניסוך היין של קורבנות התמיד, היו הלוויים אומרים את השירה הקבועה של אותו היום מימות השבוע. אך בנוסף לכך, היו אומרים שירה בפני עצמה שונה בעת ניסוך היין של קורבן מוסף היום, כדין כל עולות הציבור, התמידים והמוספים שבעת ניסוך היין שלהם אומרים עליהם שירה. וגם שירה זו הייתה פרקים מהתהילים. שבראשון מימי חולו של מועד, היו אומרים את פרק חפתת שבתהילים, המתחיל מזמור לדוד, הבו להשם בני אלים. והיו אומרים פרק זה משום שכתוב בו, הבו להשם כבוד ועוז. ובראשון של חול המועד התחילו בשמחת בית השואבה שהיא כבוד ועוז להשם. וכן נאמר בפרק זה, כל השם על המים על שם ניסוך המים. וביום השני של חולו של מועד, היו אומרים את פרק נון מהתהילים, שבו מופיע הפסוק ולרשע אמר אלוקים וגומר. ומבאר רשי שהמזמור הוא דברי כיבושים לעם הנספים בעזרה למצוות החג ושמחים בשמחת החג, ומוכיחם ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי, כלומר למה לך לבוא לבית זה עם שער עמים אינך חוזר בתשובה. ובשלישי של חולו של מועד היו אומרים את חלקו השני של פרק צדיק ד' שבתהילים, החל מהפסוק מי יקום לי מרעים עד סוף הפרק. ומבאר רש"י שהיו אומרים את חלקו זה של הפרק, מפני שהוא מדבר על צרותיהם, שבבית שני היו משועבדים תחת מלכי פרס, יוון ורומי, ואף על פי כן לא היו נמנעים מלשמוח בשמחת השם, ומתפללים מי יקום לנו להצילנו מן המרעים האלה. וברוב שרפאי בקרבי תנחומך ישעשעו נפשי, שעל אף צרותינו איננו נמנעים מלבוא להשתעשע בתנחומך. וברביעי של חולו של מועד, היו אומרים את חלקו הראשון של פרק צדיק ד' שנאמר בו הפסוק בינו בוערים בעם, משום שחג הסוכות הוא זמן האסיף, זמן נתינת מתנות העניים, ולפיכך בחלקו האחרון של החג היו אומרים את חציו הראשון של המזמור, מכיוון שאז האנשים קרובים לפרוש ולשוב לבתיהם, קוראים לפניהם פסוק זה להוכיחם כדי שיתנו את מתנות העניים כראוי. דאף שהמעשרות ניתנים בצינה, הרי נאמר בהמשך המזמור, הנוטה האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, היוסר גויים הלא יוכיח, ובחמישי של חולו של מועד, היו אומרים את פרק פא' שנאמר בו הפסוק, הסירותי מסבל שכמו. ומבאר רש"י שנאמרו בו דברי תנחומים, שאם תזכו, הרי בצרה קראת והחלצקה, אינך בסתר רם, הבחנך על מי מריבה, ואומרים כן על המים שנידונים עליהם בחג הסוכות, ולפי מה שהשם בוחן אותנו יפסוק לנו מים. ובשישי של חול המועד היו אומרים את פרק פי ב' בו נאמר הפסוק כי מותו כל מוסדי הארץ. ומבאר רש"י שאומרים מזמור זה מכיוון שנאמר בו אני ורש הצדיקו, והכוונה היא לעוררם על המעשרות. ואם חל שבת להיות באחד מהם, באחד מימי חול המועד, הרי המזמור שאותו היו אמורים לומר לאחרונה אם מותו יידחה. מכיוון שבשבת אומרים אל המוספים את השיר של השבת, שהוא אחד מחלקי שירת האזינו, וביום ראשון אומרים את השיר שהיו צריכים לומר בשבת, וכך ממשיכים לפי הסדר, כך שאימותו שהוא השיר האחרון נדחה ואינו נאמר באותה שנה. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את אופן חלוקת העבודה במקדש במוספים של ימי חג הסוכות. הלכה י' ביום טוב הראשון של חג הסוכות שחל להיות בשבת, שמקריבים בו בנוסף לשני התמידים את מוסף השבת שהוא שני כבשים, ומוסף היום טוב שהוא 13 פרים שני אלים 14 כבשים וסעיר לחטאת, שזהו המספר הגבוה ביותר של קורבנות תמידין ומוספין האפשרי ביום אחד. הרי היה שם מנחת הנסחים, הסולת הבלולה בשמן הבא עם הקורבנות ומקטירים אותה על גבי המזבח של כל המוספין שהן קורבנות עולה, שלסעיר החטאת לא היו נסחים, ושל שני התמידין סך הכל 1.60 מסרון של סולת. של הפרים היו מביאים 3 עשרונים של סולת, לאילים 2 ולכבשים 1. והיו שם 13 פרים, 2 אילים, וסך הכל 18 כבשים, 14 למוסף החג, 2 למוסף השבת ו2 לתמידים, הרי יחד היו 61 יסרון של סולת, ולא היו מערבין אותן זה בזה, שלא היו מערבים את כל 61 היסרון יחד, משום שנתבהר בהלכות מעשה הקורבנות שהן מביאים יותר מ-60 יסרון יחד בכלי אחד, משום שלמעלה מ-60 יסרון לא ראויים להיבלל בשמן. ובאמת ישנו טעם נוסף, השייך אף בפחות מ-61 יסרון, והוא שיש להקטיר את הנסחים של הפרים לבדם, של האילים לבדם ושל הכבשים לבדם, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה. הלכת תתווה, ולעולם, דיינו לא רק ביום הראשון של חג הסוכות שחל בשבת, שיש בו 61 עשרונים, אלא אף בשאר הימים, שהמנחות בהם הם פחות מ-60 עשרון, ואף בנוגע לעירוב היין של הנסחים שאין בו בעיה של בלילה, אין מערבין זה בזה את הנסחים, הסולת הבלולה בשמן והיין הבאים עם הקורבנות, אלא יש להקריב את נסקי קורבנות הפרים לבדם, ונסקי העידים לבדם, ונסקי הכבשים לבדם. ודין זה הוא בין בקורבנות ציבור ובין בקורבנות יחיד, אך מדברי הרמב״ם משמע שאיסור העירוב הוא רק מנסחים של קורבנות של מינים שונים, פרים, מילים או כבשים, אך נסחים של קורבנות מאותו המין ניתן לערב אף לכתחילה. והמקור לכך שאין מערבים נסחים ממינים שונים, וממה שנאמר בפרשת ויקרא בנוגע לאמורים, ויקטירו הכהן המזבחה, שיקטיר את האמורים של כל קורבן לבדו, ולא יערבם יחד. ובנסחים, מכיוון שהסולת והיין בשונה מהחלבים מתערבבים יחד, שהם נהיים דבר אחד, הרי כאשר הם מאותו המין ניתן לערבם, אך כאשר הם ממינים שונים, מכיוון שאין הם מנחות שוות בכמותם, הרי הם נחשבות לשני סוגי מנחות, ולפיכך לא ניתן לערבם. וכתב רש"י שעיקר איסור העירוב הוא בנוגע לסולת שהיא מוקטרת על גבי המזבח כמו החלבים, ואיסור עירוב היין הוא גזרד הרבנן שמה יבוא לערב אף את הסולת. הלכת את זין וכן החלבים, הכוונה היא לחלקים הקרבים על גבי המזבח מכל הקורבנות, הנקראים במקומות אחרים אמורים, שעיקרם הם החלבים והם כוללים אף את הכליות ויותר את הכבד. הרי אף החלבים של הקורבנות, בין חלבים של קורבנות ציבור ובין חלבים של קורבנות יחיד, אין מערבין אותן זה בזה ומקטירים אותם כשהם מעורבים, אלא מקטירין אמורי כל קורבן וקורבן בפני עצמו. וכאמור, הדבר נלמד ממה שנאמר בנוגע לאמורים והקטירו, משמע שמקטיר את האמורים של כל קורבן לבדו. וכאן לא כתב הרמב״ם שזהו דווקא כאשר הם ממינים שונים, ומשמע שאף חלבים של קורבנות ממין אחד לא ניתן לערב את של זה בזה. אך אם נתערבו, הרי בדיעבד מקטירין הכל כאחד. על החיות זין ומנחות של נסחים. הסולת הבלולה בשמן הבא עם הקורבנות שנתערבו זו בזו לאחר שנבללה כל מין ומין בפני עצמו, שתחילה נבללו הסולת והשמן של כל מנחה בפני עצמה ואחר כך התערבו המנחות זו בזו, הרי בדיעבד הרי הם קשרות ומקטירים אותם יחד וכפי שנתבהר בנוגע לאמורים שנתערבו. ומשמע מדברי הרמב״ם שאם נתערבו מנחות הסולת קודם שנבללו בשמן, הרי הן פסולות להקרבה אף בדיעבד. המשיך הרמב״ם בהלכה י"ח, וכיוון שנבללו המנחות ונתערב שמנן וסולטן, לאחר שכבר נבללו קודם בשמן כל אחד בפני עצמה, שבאופן זה אף לאחר שנתערבו הן כשרות, הרי זה מותר לערב את היין שלהן אף לכתחילה. וכן אם הקטיר מנחות של נסחים כל אחד ואחד בפני עצמה כראוי, הרי זה מותר לערב את היין שלהם אף לכתחילה. ומבאר רש"י שזו מפני שאין איסור מעיקר הדין לערב את העינות יחד, מפני שאיסור העירוב נלמד מהאמורים המוקטרים על גבי המזבח, והעינות אינם מוקטרים על גבי המזבח. ואיסור העירוב של היין הוא רק מחשש שמה יערבו אף את המנחות, ולפיכך במנחות שנתערבו כבר או שהוקטרו, ששוב אינו שייך חשש זה, מותר לערב את היין אף לכתחילה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ט, כשמערבין את היין של הנסחים, כאשר נתערבו המנחות או הוקטרו כבר, שאז מותר לערב את העינות אף לכתחילה, יש לו, דיינו מותר לו, לערב גם יין נסחים של אמש, נסקי קורבן שהוקרב אתמול בשל יום, בנסחים של קורבן שהוקרב היום, שניתן להביא נסחים מחמת הקורבן אף כמה ימים לאחר הקרבת הקורבן, כך שהוא יכול להביא ביום אחד יין נסחים של קורבן שהוקרב אתמול, עם יין נסחים של קורבן של היום, ובאופן שמותר לערב את יין הנסחים, הרי מותר לערבן זה בזה, וכן מותר לערב יין נסחים של קורבן יחיד בשל קורבן ציבור. אך כאשר הוא מערב את יינות הנסחים יחד באופן שמותר לערבם, מערב הוא רק יין נסקי פרים ביין נסקי אלים, וכן יין נסקי כבשים ביין נסקי כבשים. אבל אין מערבין יין נסקי כבשים ביין נסקי פרים ואלים, אף באופנים שבהן מותר לערב את יין הנסחים זה בזה. והסיבה שלעולם אסור לערב את יין נסקי הכבשים ביין נסקי הפרים והאלים היא, משום שכאמור איסור העירוב של היין הוא מחשש שיערב אף את המנחות. והעיסה של מנחת הכבשים הבלולה בשמן שונה מהעיסה של מנחת הפרים והאלים, שעיסת הכבשים בלילתה רכה יותר. וזהו משום שבמנחת הפרים והאלים יש שני לוגים שמן לכל עיסרון סולת. של הפר מביאים שלושה עשרונים סולת וחצי עין שמן שהוא שישה לוגים, ולעיל מביאים שני עשרונים סולת ושלישית עין שמן שהוא ארבעה לוגים. ואילו במנחת הכבשים יש שלושה לוגים שמן לעיסרון סולת, שמביאים עבורו עיסרון סולת ורביעית עין שמן שהיא שלושה לוגים. ומכיוון שבמנחת הכבשים יש יותר שמן בעיסרון הסולת, הרי היא רכה יותר ממנחת הפרים והאלים, ולפיכך העירוב של מנחת הכבשים במנחת הפרים והאלים הוא חמור יותר, משום שהעיסות משתנות מחמת העירוב, שמנחת הכבשים נהיה טבעה יותר, משום שחלק משמנה נספק במנחת הפרים והאלים, ומנחת הפרים או האלים נהיה רכה יותר, משום שנספק בשמן מנחת הכבשים, כך שיש בה יותר שמן ממידתה, ובמנחת הכבשים חסר שמן ממידתה. ומכיוון שבאופן כזה עירוב המנחות מהווה בעיה חמורה יותר, גזרו חכמים שאף כאשר נתערבו כבר המנחות או הוקטרו, לא יערבו את יינם, מחשש שמה יערבם פעם אחרת באופן זה. ורק לערב את נסקי היין של שני קורבנות מאותו המין, או של הפרים והאילים שבלילתם שווה, התירו חכמים כאשר המנחות כבר נתערבו או הוקטרו. ממשיך הרמב״ם בהלכה חף, ולעולם אף בקורבנות של מין אחד אין מערבין את היין לכתחילה, אלא אחר שנתערבה הסולת או אחר שהקטירה, כמו שביארנו בהלכות הקודמות. אך כל זמן שלא נתערבו ולא הוקטרו המנחות, אין לערב את ינותיהן לכתחילה מגזרת חכמים שמה יערב אף את סולת המנחות. וכאן מסתיים הפרק העשירי, ובכך סיימנו את הלכות מדין ומוספין. סליקו לו הלכות מדין ומוספין בסייעתא דשמיא. נסתיימו להם הלכות מדין ומוספין בעזרת השם, בריך רחמנא דסייען. ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. ובשיעור הבא נתחיל ללמוד בעזרת השם את הלכות פסולי המוקדשים.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.